שלום לכולם, חודש טוב, אנחנו בחודש כסלו, מזל קשת, חודש מיוחד, ידוע גם בתור חודש של האורות, חנוכה, חג האורות. מה אומר לנו חודש כסלו, מה אומר לנו מזל קשת? ידוע לכולם שחודש כסלו, מי שיודע קצת קבלה או קצת אסטרולוגיה, חודש כסלו הוא חודש הרבה יותר כיפי מהחודש הקודם. החודש הקודם, חודש מאוד אינטנסיבי, חודש חשוון. אני מניח שכולנו עברנו חודש קשה, כולנו עברנו לחצים, כולנו עברנו חודש עם המון רגשות, עם המון עומק של רגשות, של הרבה כאב, הרבה בלגן, הרבה חוסר ביטחון, הרבה נפילות. ועל כך דיברנו בחודש הקודם, כי חודש חשוון הוא בדרך כלל חודש מאוד אינטנסיבי, קשה ומלא נפילות, אבל בעצם אמרנו החודש, השנה במיוחד, החודש היה מאוד קשה, כל העולם עובר תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי ומאוד לא פשוט ולא קל. מי שאומר שזה קל אז הוא ישקר גם על דברים אחרים. אנחנו אבל בחודש חשוון הוא אינטנסיבי וקשה תמיד. הכל יחסי אבל. מדוע? דיברנו על זה הרבה פעמים. בחודש תשרי אנחנו בעצם מקבלים הזדמנות לבנות את הכלי שלנו, את הנשמה שלנו, את המהות שלנו, את הרצונות שלנו, את החיבור שלנו עם הייעוד, עם הרוחניות, עם המטרות שלנו, עם בורא עולם. זה זמן של בעצם להמציא את עצמנו מחדש. וכמו כל, וזה זמן שלכן בורא עולם, אמרנו, מפרק את הבן אדם לחתיכות ומרכיב אותו כמו טיפול 100,000, לא 10,000. ואחרי שהכל מחדש, וכשרכב, מכונית עוברת כזה טיפול, אז הם מכניסים אותה להרצה, למבחן עומסים. ובמבחן עומסים זה חודש חשוון, ובעומסים שבהם קרסנו בחודש הקודם, זה אומר שבחודש הקודם אנחנו רוצים לדעת מהי התיקון שלנו לשנה הבאה, אנחנו צריכים להסתכל על המקומות שנפלנו בהם בחודש האחרון, ולהבין שאם נפלתי שמה וכאבתי שמה ויצאתי מהאיזון שמה, ולא ידעתי להתעלות מעל עצמי ולהתגבר ולברוא את עצמי מחדש, אז כנראה שאני עוד לא תיקנתי את זה בחודש תשרי, ולכן אני אצטרך להתמודד עם זה, ואני צריך למצוא לעצמי בעצם להתכוון שעל זה אני צריך לעבוד בשנה הקרובה. חודש כסלו זה כבר לא אותה אינטנסיביות ואותו קושי כמו חודש חשוון. מעבר לזה, חודש כסלו הוא יותר טיפול בפוסט טראומה יחסית לחודש חשוון. זה לא שהאתגרים עברו כבר, כי בגלל שהשנה הזאת, ואמרתי את זה כבר בראש השנה, שהשנה הזאת תהיה מאוד מאתגרת, וכולנו מבינים שהשנה הזאת תהיה מאוד מאתגרת, היא כבר מאוד מאתגרת, מאוד. אם זה במימד האישי, ואם זה במימד החברתי, ואם זה במימד של ארץ ישראל, עם ישראל, ואם זה במימד של כל האנושות. כל האנושות עוברת עכשיו מכבש שאין כמותו של טרנספורמציה, וזה, דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, שצריך להיות עיוור, וממש, איך נקרא לזה, לא יודע, עיוור מחשבתי, לא לראות, שהעולם עכשיו לא יכול להמשיך, מה שהיה לא יכול להמשיך הלאה. מה שהיה לפני הקורונה, זה כבר העולם פשוט הולך ממשבר למשבר, והדברים שהיו פעם, וזה לא רע, כי משהו נולד, משהו חדש, לכן אומרים חבלי משיח, חבלי משיח זה כמו צירי לידה. אף פעם לא קרה שתינוק נולד ככה בנוח, בנועם, פשוט האישה הלכה ללדת ואוף, החליק לה תינוק החוצה. זה תמיד וגם תמיד, תינוק נולד תוך כדי ציר, שזה מאוד כואב. אוקיי? אף פעם לא נולד תינוק בין הצירים. אז צריך להבין את זה שאנחנו עוברים עכשיו תהליך של לידה מחדש של כל התודעה, לא רק של החברה שלנו בישראל או החברה היהודית, זה כל המין האנושי עובר עכשיו מהפך תודעה קשה מאוד. כי מאוד קשה לשחרר את העבר, ולזכור איך שרבי אשלג אומר, בעל הסולם, בן אדם שמתרפק על העבר, ולא רוצה לשחרר אותו, זה עבירה. כי המילה עבירה בא מעבר. בן אדם בא לעולם כדי ללכת ממדרגה למדרגה, להסתכל קדימה. לא מזמן התחלנו לקרוא מבראשית, והאות ב' מסתכלת קדימה. סגור מלמעלה, סגור מלמטה, סגור מאחורה, פתוח רק מקדימה. לך קדימה. בני אדם נקראים הולכים, מכיוון שאנחנו צריכים כל יום ללכת ממדרגה למדרגה. ומי שמנסה להתרפק על העבר, הסבב האיסורים שזה גורם הם מאוד קשים, עד שמרוב הכאב אנחנו צריכים לנתק את המגע עם העבר, ולתת לעתיד להיכנס לחיים שלנו. איך חודש כסלב משתלב בתוך כל התהליך הדרמטי הזה של הטרנספורמציה של המין האנושי והחברה שלנו? אנחנו נתחיל קודם כל עם המהות של מזל קשת, קודם כל מבחינה אנליטית של חוכמת הקבלה. ישנם ארבעה כוחות בסיסיים ביקום. ארבעת הכוחות האלה, הקדמונים קראו להם ארבעת היסודות. אנחנו לא מדברים על אש, אפר, אוויר ומים, כי זה לא מדובר על ארבעה כוחות ראשוניים שהיקום בנוי מהם. היום, עם השפה של המדע המודרני, כבר לא היינו קוראים לזה אש, אפר, אוויר ומים, היינו קוראים לזה יש פלוס, יש מינוס, יש נגד, כלומר יש פרוטון, יש אלקטרון, יש נויטרון, ויש את האטום שמחזיק את הכל ביחד. ארבעה כוחות שבעצם כל דבר ביקום בנוי מארבעת הכוחות הראשונים האלה. אין אטום שהוא לא בנוי מאלקטרונים, פרוטונים, נויטרונים, והכוח הרביעי שמחזיק את כולם יחד. המים, הכוח הראשון, הכוח החיובי, המים, יסוד המים, זה הכוח של הנתינה. ואדם ללא נתינה הוא לא חי. אין חיים בלי לפתח את אותו יסוד של נתינה שבאדם. ואת זה שאנחנו קוראים ספר בראשית, אנחנו לומדים את יסוד הנתינה והחסד על ידי החיים של אברהם ושרה. ממש התורה לא מעניין אותה היסטוריה ופרטים בהיסטוריה, היא מדלקת על הרבה דברים שהיה ממש מבחינת המציצנות, היינו מאוד רוצים לדעת, אבל כל מה שהתורה מספרת לנו זה איך אנחנו בונים את הכוח הזה של החסד, של הנתינה, של המים בתוכנו, כדי לתפקד בצורה נורמלית. אתה לא יכול לבנות מערכת יחסים בלי שאתה נותן. אם אתה לא נותן, זה לא מערכת יחסים, זה גזל, זה התעלקות, זה לא בריא. וזה לא משנה אם זה מערכת יחסים חברתית, משפחתית או עסקית. אם אתה לא נותן, אז מה אתה עושה פה? מצד שני, אתה גם חייב לדעת לקחת. ואיך לקחת? זה המינוס, זה האש, זה האלקטרון, שנקרא גם קו שמאל. אוקיי? אז יש לנו ימין ושמאל. מה זה אומר? נכון שמאוד חשוב לתת. אבל אם אני לא יודע מה אני רוצה לקחת, ואיך אני לוקח, וכמה אני לוקח, ואני לא בעצם ממקד את הלקיחה שלי, אני לא יכול רק לתת, כי בסופו של דבר לא יישאר לי מה לתת. אם אני לא אדאג לקחת, אם זה מבחינה אנרגטית, במערכות יחסים, אם זה מבחינת הערכה עצמית, ביטחון עצמי, זה מבחינה כספית של הכנסות. אם אין הכנסות, אין הוצאות. והכוח שמה, וזה הסיפורי, הסיפור של יצחק ורבקה, שבעצם כל הסיפורים, ולא ניכנס לזה, אבל המהות של התורה בספר בראשית, זה ללמד אותנו את המהות הזאת, של מה זה קו שמאל, מה זה אש, מה זה יסוד האש, בכל אחד מאיתנו. ואז מגיע לנו יעקב. יעקב אבינו זה הקו האמצעי, זה האוויר. אוויר, קו האמצעי, זה הכוח, היכולת לעשות סינתזה, בין הנתינה לבין הקבלה. כשנותן, אתה מבין שאתה גם מקבל, כשאתה מקבל, אתה מבין שאתה גם נותן. כשאתה מסוגל גם לתת, וגם לקבל, בגדול, ולהרגיש נהדר עם זה, וזה מאוזן. זה יעקב. וזה האוויר, יסוד האוויר. עכשיו, היכולת להפעיל את כל זה, זה יסוד האפר. האפר, הוא צריך מים, הוא צריך חום, אש, צריך אוויר, ואז הוא יכול להצמיח. אבל בלי האש, המים והאוויר, בלי האפר, אין להם על מה לפעול. אוקיי, אחרי שהבנו את זה, אפשר להבין אם כך, שבעצם כשאנחנו מדברים על ארבעה יסודות, אנחנו מדברים על ארבעה כוחות עיקריים שכל היקום בנוי מהם. ובעצם כל היקום הוא שילוב של אותם ארבעה כוחות עיקריים. זה מתבטא בארבע אותיות של שם השם. יוד זה כנגד האש, יסוד האש. ה' כנגד יסוד המים. וו כנגד יסוד האוויר. וה' כנגד יסוד האפר. בתוך כל אחד מאחת מארבע עונות, ישנם שלושה מזלות. למה שלושה? ימין, שמאל ואמצע. מים, אש ואוויר של אותה עונה. וגם יש את החלוקה של המזלות לפי החלוקה הקונבנציונלית, שמי שמכיר קצת אסטרולוגיה מכיר את זה. תלה הוא מזל אש, שור זה אפר, אבל גם פה יש חוקיות. אם תשימו לב, האביב נשלט על ידי יסוד האש. והמזל הראשון באביב הוא אש. תלה הוא מזל אש. הקיץ נשלט על ידי יסוד המים, המזל הראשון בקיץ זה מזל סרטן, מים. הסתיו נשלט על ידי יסוד האוויר, המזל הראשון בסתיו זה מזל מוזניים. והחורף נשלט על ידי יסוד האפר, ולכן המזל הראשון בחורף הוא מזל גדי, שהוא יסוד מזל אפר. ובעצם, ולכן כל המחזוריות של המזלות הולכת לפי כדי להתאים עם זה. ולכן, כשאנחנו מגיעים למזל קשת, אנחנו קודם כל מסתכלים על העונה. העונה זה סתיו, אות וו של שם השם יוד קי וו קי, שזה יסוד האוויר, ויסוד האוויר זה אינטלקט, איזון וצדק. החיפוש אחרי האיזון ותחושת הצדק, שזה גם איזון. כלומר, בליבה, שלושת המזלות מוזניים, עקרב וקשת, שלושתם במהות הפנימית ביותר זה אוויר. ולכן גם מוזניים, גם עקרב וגם קשת מאוד רגישים לצדק, לאיזון, הם יצאו למלחמה הזה, כל אחד בדרך אחרת. ואינטלקט, הם מאוד מאוד חריפים, מאוד מאוד מעריכים אינטלקט, חוכמה, ידע וכן הלאה, שלושתם. רק שבגלל האופי השונה שלהם, הם מתמודדים חוסר צדק אחרת. מזל מוזניים, ינסה להיות הדיפלומט שמתווך בין הצדדים, ומביא אותם בסופו של דבר להרמוניה. מזל הקרב, שממש לא אוהב כאלה דברים דיפלומטיות, הוא הולך דוח ישר לעניין, מזל הקרב יעשה איזה מהפכה כדי לחם בחוסר צדק, יערוף הרבה ראשים, העיקר רק שהצדק ייראה. ואין לו סובלנות לכל מיני תהליכים איטיים שמעצבנים ככה. מזל קשת הוא כמו האביר על הסוס הלבן, דון קישוט, שמחפש את האמת. דרך אגב, קישוט זה מארמית, קישוט בארמית זה אמת. דון קישוט, דון קשת. אוקיי? זה הסיפור. דרך אגב, סרוונטס שכתב את דון קישוט הכניס הרבה עקרונות של קבלה בתוך הספר שלו, והוא היה ממשפחה של הנוסים עם רקע מאוד מאוד עמוק של קבלה במשפחה הזאת. אז נחזור עוד פעם לעניין שלנו, מזל הקשת שלוחם את הצדק, האביר הלבן, אבל הוא עושה את זה ממקום אחר. בואו נסתכל מה קורה. קודם כל הוא אוויר במהות שלו. כלומר מאוד רגיש לחוסר צדק ולחוסר איזון, אינטלקט מאוד מפותח, והוא קו אמצעי של הסתיו. מה זה אומר קו אמצעי של הסתיו? שהוא אוויר של אוויר. פעמיים אוויר. כלומר, אם אנחנו רואים שהוא אש, מבחינת המזלות, חלוקת המזלות הכללית, אבל הוא האוויר של מזלות האש. כלומר, אם אני מרגיז תלה שהוא מזל אש, אוי ובוי לי. התלה יכול להתפוצץ עליי, וזה לא, לא, לא יכול להיות נעים. אם אני מרגיז את האריה, מזל אש גם כן, אוי ובוי לי גם כן, הוא לא יתפוצץ עליי, אבל אני אלמד את הלקח שלי, ולא בדרך נעימה. אבל אם מרגיז את הקשת, אולי יהיה קצת עם ירתה, הוא יזוז הצידה, הוא ישים קווים אדומים, אבל הקשת הוא לא מתקיף. ואם הוא מתקיף ויורה חיצים, בחוסר טקט, זה מראה שהוא במצוקה קשה מאוד, וזה יכול להיות רגע לפני הסוף, זה יכול, בדרך כלל הוא מתפוצץ פנימה, אבל הוא לא מזיק. מזל קשת לא יודעים להזיק לאחרים. יש פה במזל קשת, אם כך, פעמיים אוויר, פעם אחת אש. אתם יודעים מה זה פעמיים אוויר ופעם אחת אש? כל מי שניסה לעשות על האש, יודע שצריך הרבה מאוד אוויר. הרבה אוויר. ושיש הרבה אוויר, יש מלא אש. והאש עולה. מזל קשת, יש לו את זה מובנה. ולכן למזל קשת, ועוד פעם, אנחנו, לא כל בני מזל קשת, הם קשת טיפוסי, לפעמים יש השפעות, מיסוכים, מישון השכה, תזוזה, בגלל שיש לו, נניח, כמה פלנטות בבית רביעי, זה יכול לשנות, אבל אנחנו אומרים על הטיפוס הקשת הקלאסי, למשל, שלומדים כימיה, לומדים על גז אידיאלי, אין כזה דבר, אבל קודם כל אתה לומד את הטיפוס העיקרי, ואז אתה לומד ממנו על ההסכות, כל אחד לפי כל מיני שינויים, ויסודות נוספים של שינוי שנמצאים בו. אז על זה אני מדבר, על הקשת הקלאסי. אז הקשת הקלאסי, וזה מתאים להרבה מאוד בני מזל קשת. קודם כל, הרבה אוויר ואש, מה אמרנו? מלא אנרגיה, מלא אש. הרי הקדוש אומר אש, קודם כל זה יצירתיות. אתה יכול להסתכל על אש בוערת שעות ולא להשתעמם. זה מזל קשת, אין כזה דבר להשתעמם. מזל קשת זה הופעה, לפעמים הופעת יחיד, זה מופע. היצירתיות, האנרגטיות, העשייה, המהירות, הזריזות, ההתפתחות, כושר המצאה, כל הזמן בתנועה, כל הזמן באנרגיה, כל הזמן לא עייפים, הם לא מתעייפים. זה פשוט, יש הרבה מזלות, המזלות בדרך כלל קשת, אם הוא חי עם מזלות אפר ומים, וואו, זה עושה להם סחרחורת. פשוט קשה להם לעמוד בקצב. עוד דבר שיש אצל מזל קשת, כמו שאמרנו, הרבה שכל. מאוד אוהבים את האיזון, אוהבים את החוכמה, זה הבידור שלהם, החיים שלהם, פילוסופיה, דת, בצד הפילוסופי של הדת. זה מזל הקרב, הם יקחו את הדת לכיוון של אולי רצח והרג, לכפייה וכו', כי זה נכון. זה מזל קשת, לא, זה מזל קשת, זה יותר המנגינות של בתי הכנסת, המנגינות של התפילות, אם כבר בדת, והיופי של הפואטיקה ו... הם תמיד מחברים לצד היותר יפה, היותר מהודר, היותר יצירתי, וגם הם נורא, נורא, כמו שאמרנו, יצירתיים, לא שוקטים לרגע, וכל הזמן עסוקים ביצירתיות. עכשיו, מה הבעיה שלהם? אין להם גבורה פה, מבחינה זאת הם לא יודעים להגיד לא. מזל קשת הסבל הגדול ביותר שלהם, הם טובים מדי. הם טובים מדי, הם פשוט לא מסוגלים להאמין שמישהו ינצל אותם. וחלק גדול מהתיקון של מזל קשת זה להגיד לא, ואין להם בעיה כי הם לא רעים. הם לא אומרים לא מתאכזרות, הם אומרים צריכים להגיד לא, כי חייבים ללמוד לשים גבולות. האש זה לא רק יצירתיות, האש צריכה גם ללמוד לשים גבולות. גבורה זה מלשון התגברות. להתגבר על הדחף, להיות נחמד כל הזמן, ולהיות בסדר עם כולם. כמו שאמרנו, כשמזל קשת נדחקים לפינה, הם מתחילים לראות חיצים, ואז הם נהיים פוגעניים, חסרי טקט, לא מאכזריות ומרוע, אלא פשוט ממצוקה. אז אני חושב שאיכשהו תיארנו את מזל קשת ולמה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, אבל זה לא מספיק. יש עוד כמה רמות וכמה מדרגות, בואו ניכנס אליהן. אוקיי, כאשר אנחנו מדברים על מזל קשת או כל המזלות, יש עוד אלמנט מאוד חשוב של תיאור וזה אותיות. ספר היצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, הוא נכתב אמנם רק אולי במאה הראשונה לספירה, לפי האקדמיה, מכיוון שאין מחלוקת שכבר במאה הראשונה לספירה, הספר הזה היה ידוע וזמין. המסורת היהודית אומרת שהמקור שלו אצל אברהם אבינו, והוא לא ספר דתי, הוא לא מדבר על מצוות, ועל מנהגים דתיים ועל אמונות, הוא מדבר על היקום כיצירה מתמטית, כאשר האותיות העבריות הן אבני הבניין העיקריות, היחידות של היקום. אוקיי, ולכן, ספר היצירה מדבר על 22 האותיות בלשון אותות. אותות, ויברציות, תדרים של אנרגיה. יש לנו בעצם חלוקה גם ב-22 האותיות, בין 12 אותיות שנקראות האותיות הפשוטות, שהאותיות האלה מייצגות, היום אפשר להבין, הן מייצגות את המבנה של עולם החומר. ועולם החומר זה נכון מ-1984, בנוי מ-12 חלקיקים עיקריים, אבל חלקיקים זה לא משהו, פעם חשבנו שחלקיק זה גרגר מאוד קטן של משהו, אלא חלקיק זה בעצם, לפי תורת המיתרים, זה בעצם מנעד, זה תדר. זה כמו שמיתר, מיתר בגודל שלו וכולי, החומר שלו וכן הלאה, כל מיתר מייצר, כמו בכינור או מיתר של פסנתר, כל כלי המיתרים למיניהם, החומר של המיתר, רמת המתיחה שלו, העובי שלו, הם אלה שיוצרים את התדר ברגע שמקישים עליו. בעצם החלקיקים הבסיסיים של היקום הם בעצם תדרים כאלה, כמו חוטים רוטטים של איזה כלי מיתר. ולכן זה נקרא בעברית אות. עכשיו, כמה חלקיקים בסיסיים יש בחומר? 12. הם מחולקים לארבע קבוצות. זוכרים? הם מחולקים לארבע קבוצות, וכל קבוצה מחולקת בעצם לשלושה, מתוך הארבע. יהיו לנו, אם נסתכל על השנה העברית, יש חלוקה לשני חלקים. החלק הזכרי זה אביב בקיץ, לפי כמה שיטות. חלק הנקבי, סתיו וחורף. אביב הקיץ יש יותר אנרגיה, יש יותר אור שמש, יותר חום. זה החלק הזכרי, החלק היותר מואב, החלק היותר נקבי, חלק שמקבל, שאדמה סופגת ומצמיחה, זה הסתיו והחורף. חלק הזכרי, אז יש, במדע יש שישה קווארקים ושישה לפטונים, וגם הם כל אחד מתחלק לשלושה ושלושה, אותו מבנה בדיוק. מעבר לזה יש לנו 10 מימדים. 10 מימדים ועוד 12 חלקיקים, 22. גם בחוכמת הקבלה יש 10 מימדים, יש 10 ספירות לאותם 10 מימדים, שזה לעוד 10 אותיות. אז אם אני עכשיו לוקח 12 חלקיקים, אז זה גם מקביל ל-12 הכוחות של 12 חודשי השנה, 12 מזלות, והאות של מזל קשת זה האות סמך. מה מיוחד באות סמך? האות סמך זה כוח של סומך נופלים. אם אתם זוכרים, בחודש חשוון, האות השלטת היא האות נון, נפילה. סמך נון סומך נופלים. אז בעצם הסמך זה הטיפול בטראומה של אלה שנפלו. לכן מה הכוח של הסמך? אומר לנו ספר הזוהר, סמך מלשון סומך. האות סמך זה אותו כוח שיש ביקום, שכשבן אדם נופל, נפילה, הוא חווה אובדן, אובדן של עסק, דרך חיים, קרוב משפחה יקר, וכן הלאה וכן הלאה, זה הנון, הנופל. אבל בא הכוח של הסמך, והכוח של הסמך מאפשר את ההתאוששות. זה סוג של הכחשה, זה סוג של מחשבה של נפלנו, זה לא כל כך נורא, יכול להיות יותר גרוע, ולכן זה לא סוף העולם. הכוח הזה של הסמך הוא כוח קריטי, כי בלי זה אנשים לא יכולים להתאושש ממכות שבני אדם חוטפים. מעצם הקיום של בני אדם במציאות שלנו, אנשים חוטפים מכות. אנשים חוטפים אובדן. הסמך מחה את התחושה של האובדן, הוא נותן, זה כמו תחושה של איזה סוג של כוס יין ואמבטיה חמה. זה כזה לא כל כך נורא, ויכול ועוד אפשר לצאת מזה. מה הבעיה עם הסמך? שיש אנשים, אומר ספר הזוהר, שכל כך מתחברים לסמך, אומרים, לא נפלתי כל כך נורא וזה לא כל כך גרוע, למה לא להישאר כמו שאני? כלומר, הסמך בחה את החוסר. אנחנו יודעים שהחוסר הוא זה שיוצר את התנועה ואת העשייה ואת הפריצה מחוץ לקופסה ואת הכושר המצאה ולהמציא את עצמנו מחדש. אם אנחנו לא ניתן לעצמנו להרגיש את החוסר מספיק חזק, אנחנו נשאר באותו מקום, ולכן יש הרבה בני מזל קשת שהם רצים 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 מסביב לאותו עץ. ואתה מסתכל קרוב, אתה רואה שהם קשורים רצועה. וכל הריצה שלהם זה באותו מקום, הם באיזשהו מקום לא מסוגלים לשבור את השרשרת, לשבור את הכבלים ולפרוץ למציאות אחרת, כי הם בתחושה של הכחשה שהמצב הוא לא כזה נורא. דרך אגב, כשאנחנו מדברים מזל קשת, לכל אחד מאיתנו יש איפשהו קשת במפה אסטרולוגית. כל אחד מאיתנו כשמגיע חודש כסלב, כולנו נכנסים לקבל איזושהי זריקה של קשת. כך מה שאני אומר, זה, הכוח הזה של הסמך משפיע על כל אדם מתישהו בחיים שלו. לא רק לבני מזל קשת. אז כל העקרונות האלה הם עקרונות שכולנו צריכים ללמוד תמיד. וכל שנה, כל חודש, הלימוד הוא שונה, החודש הוא שונה, אז הבית ספר הוא שונה, הכיתה היא שונה, התואר הוא גם שונה. אז זה הכוח של הסמך. מצד אחד, זה מאפשר לנו את היציאה מהטראומה, התמודדות עם הכאב של אחרי הטראומה, והמסוגלות להחלים ולהגיד החיים זה לא סוף העולם, אפשר להמשיך הלאה. מצד שני, יכול לגרום לנו סוג של שעננות ואשליה, שאם זה לא כל כך נורא, מה? אין מה לשנות, בוא נשאיר את זה ככה. אבל אנחנו בני אדם, אם קמתי היום בבוקר, אני לא קמתי היום בבוקר כדי לחיות את אתמול עוד פעם. קמתי היום בבוקר כדי להמציא משהו חדש, כדי לחיות מחדש, כי מאמינים בי שהיום אני אעשה אחרת מאשר אתמול. אם תמשיך לחשוב מה שחשבת, תמשיך לחטוף מה שחטפת. האות ג' שייכת לכוכב השליט על המזל, שזה כוכב צדק. והאות ג' מסביר לנו ספר היצירה, זה אות של גומל דלים. אם סמך זה סומך נופלים, סומך סמך נופלים נון, נון של חשבן, של מזל קרב, שהם טובים בנפילות. אבל יש לנו במזל הקרב גם דלת של מאדים. זה דלת של דלים. הגימל הוא גומל דלים. סומך נופלים, ראשי תיבות נס, גומל דלים, גד, מזל. אוקיי, מה זה אומר לנו? אומר לנו ספר היצירה, המליך עוד ג' קשר לו כתר, צר בו צדק בעולם. ממשיך הרבה דרבי אבא מדוד מפוסקירס, לפני כמעט 1,000 שנה בספרד, ושם בו כוח שלום, מכוח החסד, וסיגל בו על החסד ויושר וצדק, וענווה ומעשים טובים, ושם טוב, ובעל דין של חסד, ואנשי שם, ונאמן, וחוכמת התורה שנאמר בתורת חסד על לשונה. והסירות בדין בני חלוף, ולכן מכך הוא מסע ומתן והצלחה בכל עסק ורווח והאושר. כי לא הכסף ותקווה טובה של חסד והחדווה והנישואין. הוא מורה על הריון בכוח סוד הגלגול, כלומר מהמצב, המקום המוצלח שהנה פוריות ופריון, ולא השלום והשלווה והביטחון מכל פחד, ועוזר בחסדו, ואוהב הנאמנים ויישובים טובים, בתים נעים, כי הוא תחילת הבריאה והיכלי מלכות, ועבודת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומציאת חן וחסד, ומליץ ביושר ונוטה לצד חסד, פותח בזכות וברכת הארץ, ממש הרבת פה ממש נכנס פה לטרנס של איך מתחברים לכוח הזה של הגימל וכוכב צדק. ורוב תבועה ושלום העיר וחברת האוהבים ורפואת החולים, כי הוא רופא חולים, ושלום האסירים והחבושים בדין בני חלוף וצאתה מבית הסוהר. וזאת השם שהכוח הזה של כוכב צדק יוציא את כל האסירים ואת כל החטופים ממקום שוויים, ולא מן האנשים הנכבדים ונשואי הפנים והחזנים בבתי כנסיות ומושב החסידים ותפילות ותחנונים בתי מתבודדים. בקיצור, מקווה שהבנתם את התדר. זה עוד ג' מה קורה שג' הכל טוב, הכל בשלום, הכל נהדר, הכל נרפא, הכל נפטר, כל הבעיות. איפה הדחף של לשבור את הקירות של בית הסוהר ולפרוץ וליצור את החיים מחדש? כלומר, מזל קשת מצד אחד יש להם כל טוב שבעולם, הם בני מזל חבל על הזמן. 12 אנשים, כל אחד ממזל אחר, יקנה כרטיס של פייס או לוטו, רוב הסיכויים שמזל קשת הוא זה שירוויח. למה? זה בדיוק הסיפור. אוקיי, מאיפה זה מגיע? כנראה שמזל קשת מחובר לאיזשהו שפע לא רגיל. מה אנחנו רואים מול העיניים? סג, סמך גימל. מי שיודע טיפה חוכמת הקבלה יודע שסמך גימל, מספר מאוד מאוד חשוב, זה נקרא מילוי סג, שכותבים את שם השם יוד, היי וו והי בצורה הזאת, זה יוצא בגימטריה 63. והמילוי הזה, הצירוף אותיות הזה, 10 אותיות האלה, בעצם שייכות לפי חוכמת הקבלה, למדרגה תדר בעץ החיים שנקרא ספירת בינה. שימו לב, בינה היא הספירה השלישית מלמעלה, אבל היא השמינית מלמטה. בינה, אם נסתכל על עץ החיים, 10 ספירות של עץ החיים, השלוש הראשונות, כתר חוכמה ובינה, שלוש העליונות, הן בעצם נקראות הראש, והן בעצם, אם אנחנו מנסים להבין אותן בחושים שלנו, הן בעצם כמו מקור הכוח, מקור העוצמה, זה תחנת הכוח, זה הגנרטור הראשי. כאשר 7 התחתונות, הן הספירות שמקבלות את השפע. לכן המציאות הגשמית זה 7. 7 ימים בשבוע, 7 יבשות, 7 ימים, 7 אוקיינוסים, 7 חגורות מגנטיות סביב כדור הארץ, ששומרות עלינו מקרינה של השמש, וכן הלאה וכן הלאה. המספר 7 מופיע המון במציאות הגשמית הזאת. 7 זה יציאה לפועל. תשימו לב שבינה מספר 8, היא זאת שמשפיעה את האור שלה אל 7 התחתונות. ולכן ששרים מעוז צור, לא כולם שרים מעבר לבית הראשון, אבל הבית החמישי שמדבר על חנוכה, מסתיים עם בני בינה ימי 8. בחנוכה יש 8 ימים. מה השמונה הימים האלה מסמלים את החיבור לבינה? יש לנו אגדה על חנה ושבעת בניה. חנה, השם של בינה, יש לו שם נרדף בחוכמת אצל מקובלים, אמא. כי אם אנחנו הנבראים הגשמיים מקבלים את החיות שלנו מבינה עליונה, היא זאת שמעבירה לנו את החיות, בעצם מי מאכיל את הילדים? אמא. מי מעניק אותם? אמא. בינה נקראת אמא, חנה, בגימטריה סג, 63. שבעת הבנים הם שבע הספירות התחתונות. ביחד, חנה ושבעת בניה, שמונה ימים. לא, זה לא נגמר בזה. המילה חנוכה בנויה מחנה, 63, בגימטריה, וכפוו, שם השם יודקי ובקי. כאשר אנחנו מסתכלים על העולם מבחינת חכמי הקבלה, אנחנו חיים במטריקס מוחלט. הכל זה תוכנה מתמטית מדויקת. אם האותיות הם סמך ג', זה אומר שאנחנו בחודש של מזל קשת, אנחנו מסוגלים להתחבר לבינה. יותר מאשר בחודשים אחרים. מלבד חודש אחד, תשרי. בחודש תשרי, מי שלמד על חודש תשרי, בחודש תשרי אנחנו ממש עולים לבינה כלקבל את החיות שלנו לכל השנה. אבל מה אמרנו? בתוך כדי חודש חשבן, מזל הקרב, אנחנו מבינים, אם, לפי המבחן עומסים של חודש חשבן, אנחנו מבינים איפה חסר לנו גם אנרגיה, פרנסה, כוחות. בחודש כסלו אנחנו מקבלים מועד ב'. מועד ב' של להתחבר לבינה, להתחבר לאימא, לאימא העליונה, להתחבר לחנה, להתחבר לכוח הרוחני של מקור השפע שיזין אותנו לכל השנה. עכשיו אחרי שעברנו את חשבה, אנחנו יודעים מה חסר לנו. מקווה שאנחנו מסוגלים לעשות סיכום, להבין מה חסר לנו. כלומר, מה שחסר לנו בהתמודויות של חודש חשבן, צריכים לבקש אותו בחודש כסלו. אוקיי, מה עוד יש לנו פה? אז אחרי שהבנו את זה, פה אנחנו עוברים לעוד דבר. מלמד אותנו הזו משהו ממש מדהים. את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. קודם כל, המזל הוא מזל קשת לא קשת. למה? המבול היה בחשבן, הקשת בענן יצאה בחודש כסלו. אוקיי? המבול התחיל בי"ז בחשבן, 40 יום, כ"ז בכסלו. נכון שהמים קלו מן הארץ רק שנה יותר מאוחר, אבל המבול היה 40 יום מחשבן עד כסלו. ואז יוצאת הקשת בענן, שהקשת היא סמל ההבטחה, אות ברית, ביני לבין הארץ. מה זה ביני לבין הארץ? בראשית ט', פסוק י' ג'. אומר לנו הזוהר כך, הזוהר, פירוש הסולם, פרשת נוח, מאמר את קשתי נתתי בענן, סעיף ר' סמך א'. מה זה אומר את קשתי נתתי בענן? המילה נתתי היא מורה שניתן מקודם לכם. כבר עם הבריאה נברא העניין של הקשת, כי תמיד התרופה באה לפני המכה. ומה זה אומר? כי הקשת היא סוד אבן שתייה. כמו שהתבהר לעלם, ואבן שתייה נתקנה עוד מטרם שנברא העולם, שעליה הושתת העולם. פה יש עיקרון מאוד חשוב שהזוהר מביא לנו. העולם הוא עולם של חומר, הוא עולם של גשמיות, הוא עולם של אשליה, הוא עולם של חומרנות. מה קורה כשאנחנו מכורים רק לגשמיות ולחומרנות? זה עולם יבש. כשהוא יבש, הוא מצוקתי, הוא קשה, הוא אלים, הוא לא מובן, הוא הורס. אבל אנחנו חייבים חיבור עם העולם שמעבר, עם העולם הרוחני, שממנו מגיע השפע של החיות שלנו. ולכן ישנו מונח שנקרא אבן השתייה. האבן שממנה שותה העולם. העולם הרוחני העליון, העולם שממנו מגיע השפע, שאותו כולנו מחפשים, השפע האמיתי, השפע שממלא באמת. הכסף, יש לו מנה, רוצה 200. האוכל, אין הקומץ מסביע את הארי. לא משנה כמה שנוכל, עדיין זה לא בהכרח מסביע. מה שמסביע זה כוח רוחני, הכוח שמגיע מבינה, מהעולם העליון. הנקודה בגיאוגרפיה של כדור הארץ שבה כדור הארץ שותה את הכוח של השפע מן העולם העליון נקרא אבן השתייה. על האבן השתייה נעקד יצחק, אברהם מוקד את יצחק. על אבן השתייה יעקב אבינו מניח את ראשו כשהוא חולם את הסולם שהמלאכים עולים ויורדים, ושהוא מתאמר, ושהוא מתעורר, הוא אומר, אין זה אם כי זה שער השמיים. זה בית אלוהים וזה שער השמיים. המקום שמהעולם הגשמי נושק לעולם הרוחני, ושותה ממנו, אבן השתייה, ולכן בית המקדש נבנה שם, כדי להשפיע את השפע הזה לכל העולם כולו. לכן אותו דבר זה הקשת. מתי אומרים חז"ל, כשמתי מופיע קשת בענן? שבני האדם על ידי השחיתות שלהם, על ידי העבירות שלהם, על ידי הכוחות השליליים שמייצרים, שבני האדם מחניקים את הזרימה של כוח החיות לעולם, ליקום. יוצאת הקשת בענן, שבעצם הקשת מראה על זריקה של כוח של חיות, כי העולם לא יכול לקרוס עוד פעם. מה זה ברית? ברית זה חיבור. ולכן, כמו שנאמר בזוהר, בא בורא עולם עברו את האדם, באה התורה ואומרת, כדאי שתאריך את אפך, האדם הזה יחטא וירגיז אותך. אם לא תאריך את אפך, אל תברא אותו, אם אין לך סבלנות אליו. אומר הבורא, אני בראתי בשביל זה תשובה. ותשובה זה בינה. שוב, מה זה בינה? היכולת של האדם להתעלות מעל חומריות, הגשמיות, היובשיות, ולהתחבר לעולם שמעבר. כלומר, קשת ואבן השתייה זה אותו דבר. זה חיבור לעולם העליון, לקבל משם את ההערה שתיתן לנו להמשיך לחיות גם שאנחנו ירדנו מהפסים. זה ממשיך, שואל, אומר הזוהר, מהו קשתי? אומר שכמו שנאמר ביוסף, ותשת באיתן קשתו. זה כבר מהברכות של יעקב לבניו. זה הברכה ליוסף. שקשתו היא מלכות. אלא משום שיוסף נקרא צדיק. צדיק יסוד עולם. שהוא בחינת יסוד, ומשום זה הקשת שלו היא ברית בקשת. לנו יסוד המלכות כי ברית הוא יסוד בקשת מלכות, כי נכלל בצדיק, כי ברית זה, מה זה ברית שוב? זה החיבור בין מקור החיים לבין מה שקולט את החיים. כמו שעבר המין זה יסוד, ומעבר המין יוצא מקור החיים הזרע, והוא מפרה את הרחם שזה המלכות. כלומר, הדואליות הזאת בין הכלי שמקבל לבין השפע שיורד מלמעלה. זה בעצם הסוד של מזל קשת. נתאחד בזה הקשת, כי על ידי מיתוקה של המלכות בבינה, היא סוד נקודת דם מפתוחה. מעניין מה זה אומר. אומר על כך הבני שכר. הבני שכר זה אחד מגדולי החסידות, אחיינו של רבי אלימלך מניז'נסק, חי במאה ה-19 בגליציה, והוא כותב בעצם, הוא אוסף את כל המקורות שיש ביהדות העניינים של אסטרולוגיה. הוא מתחיל כך, לא ניכנס למה שהוא מתחיל, נמשיך הלאה, והוא אומר, משהו מאוד מעניין, כסלו במילואו כזה, כף סמך למד. איך כותבים כסלב? במילוי, כמו שראינו קודם עם השם השם. כף, איך כותבים כף? כף פי, סמך, סמך מהם כף. למד, למד מהם דלת, וו, וו, וו. בגימטריה, אב הרחמים. וזהו שיתקנו בנוסח ההודעה, ואתה ברחמך הרבים. מה זה אב הרחמים? זאת אומרת, הכוח הזה של להמתיק את הדינים. למתק את הדינים, מה זה אומר? נכון, יש מלכות. יש מלכות, הכוונה שליטה. העולם הזה. האדם קובע. קראנו על כך בזו הפרשת ויקרא, סיף שין ב' ואילך, מאמר תקיעת השופר, ושם הוא אומר בעולם, תנו עוז לאלוקים. שואל הזו, מה אנחנו צריכים לתת לו כוח לבורא עולם? אין לו כוח? לא, הוא אין סוף של כוח. אבל במימד שלנו, הוא לא יכול להיכנס למימד שלנו בלי שהזמנו אותו. כמו שחשמל לא יכול להיכנס אל הבית ביוזמתו הוא. אני צריך למשוך אותו על ידי איזה מכשיר חשמלי שאני מחבר. והלקוח תמיד צודק, זה מלכות. תנו עוז לאלוהים כאשר אנחנו תוקעים בשופר, כאשר אנחנו עושים תשובה, אנחנו מושכים את השפע העליון לעולם הזה. ושאנחנו מושכים את השפע בצורה של מיתוק, בצורה של רחמים, בצורה לא רק של רצון, בקריזה של בא לי ושימותו כולם, אני מוכרח שיהיה לי את זה, אלא זה בא בצורה של מיתוק. מה אמרנו על מזל קשת? הכל באיזון. אין, אומרים, אין להם רשע. כי האוויר, האש, הגימל, הסמך, הכל שם מאוזן, במהות הם מאוד מאוזנים. הכל, כל הדינים מומתקים. הם לא יכולים לסנור, לכעוס יותר מדי. וקשת מלכות כי נכלל בצדיק, וזה בעצם העניין של הברית, יוסף הצדיק, הקשת שבענן, וגם קשתו של יוסף, כי על ידי מיתוקה של מלכות בבינה, יסוד נקודת המפתוחה, זאת אומרת היכולת, שוב נחזור לזה, סמך ג' סומך נופלים וגומל דלים. מי שנפל, מי שעבר את הטראומה, מזל קשת זה הריפוי, זה האיזון של זה. אוקיי? מה עוד אנחנו יודעים? האותיות אמרנו סמך וגימל, שבט נפתלי, נפתלי איילה שלוחה, בדיוק מתאים למזל קשת. מהירים, איילה שלוחה, נאמנים, צירוף החודש וו יוד היי היי. מסביר לנו ככה בני שכר, זה לקוח הרי מהתיקוני זוהר. צירוף השם הנכבד המאיר בחודש כסלב הוא וו יוד היי היי, יוצא מראשי תיבות הפסוק ויר יושב הארץ הכנעני. תשימו לב מי שמבין קצת קבלה, האותיות וו ויוד הן אותיות זכריות, אותיות היי זאת נקבית. כלומר, וו ויוד פה מתחילות. תחילת הצירוף זה וו ויוד, זאת אומרת זה חודש מאוד, מאוד זכרי, כלומר יש פה מספיק אנרגיה כדי להיות יוזם, יוצר, והזוהר אומר זה לא קשור להאמין שנולדת בו, יש נשים שמאוד זכריות, כלומר הן יוזמתיות, לוקחות אחריות, אנרגטיות וכולי, הן יוצרות וממתקות את הדינים וכולי ביוזמה, זה זכריות, יש גם גברים שהם נקביים, פסיביים, מאשימים את כל העולם. זכריות הכוונה לסוג של אנרגיה, לאנרגיה שיוצרת, יוזמת, כובשת. אוקיי, מתפילת אנה בכוח, הפסוק השני, קבל רינת עמך, סגבנו תרנו נורא, ראשי התיבות שלו קופרי שעין סינטט נון, שולטים על כוכב צדק ומזל קשת, כלומר, שאנחנו רוצים לעשות מדיטציה של שליטה וחיבור לכוחות המדהימים של החודש הזה, זה קופרי שעין סינטט נון, הפסוק השני של ענה בכוח, דרך האותיות האלה, הכוח של קרא שטן, לחסל את השליליות, לחסל את השנאה, לחסל את הכאב, לחסל את החושך והחוסר אמונה, וסמך ג' הכוח הזה של להתחבר למיתוק של הדינים, להתחבר לכוח הזה של חיות וחיוניות לכל השנה כולה. עוד משהו אחד, מהבני יששכר, מה המשמעות של המילה כסלו? אז היום הרבה אנשים אומרים כיס ולב, אבל לב כותבים מה לעשות, לב זה למד בית. אז מה זה כיס ולב? למד וב. אומר לנו ככה בני יששכר, הוא מביא את זה הכל הוא מביא ממקורות עתיקים. הנס של אור המנורה שבחודש הזה, מבחינת אור הגנוז שנגנז בתורה. הרי זה נקרא חג האורים. ואין שם מה שכתבתי בשם הרוקח, הלכות חנוכה ריש קפה. שעל כן התקנו למדבב נרות כנגד למדבב אור, ונר ומאורות שנזכרו בתורה. המדרש אומר שהאור הגנוז העיר 36 שעות, עד החטא של אדם הראשון, ואז האור נגנז לעתיד לבוא. ולכן הוא רמיזת אור הגנוז ששימש למד ואפשרות לאדם הראשון, ואחר כך נתגנז ונתכסה בתורה. אותו אור גנוז, אותו אור רוחני ואלוקי, שכולנו מחפשים אותו כל החיים שלנו. ולדעתי, על כן שם החודש שעיר בו הערה מן האור הגנוז, מכוסה בתורה. כמה נרות חנוכה אנחנו מדליקים? 36. לא, רגע, זה לא 44. כן, אבל 44 זה 36 נרות חנוכה ועוד 8 נרות של השמש. כל יום מוסיפים שמש. השמש הוא לא עיקר מצוות נרות חנוכה. השמש הוא רק מכיוון שאלה לראותם בלבד, אז אני צריך שמש שאני לא אשתמש לאורם של נרות חנוכה. שמש אפשר, הוא לא, אפשר להדליק, לחבות, להזיז, לא משנה הגובה שלו, הוא לא עצם המצווה, עצם המצווה זה ביום הראשון נר אחד, ביום השני שניים, אם נגיע ליום השמיני, שזה 8 נרות, זה בעצם 8 ועוד 1 של השמש, תמיד זה 1 ועוד 1, 2 ועוד 1, 3 ועוד 1, כל יום מחנוכה, ביחד נראה שזה 36 נרות. כלומר, שם החודש שהאיר בו הערה, כלומר, מה אנחנו מקבלים בחודש כסלו ובעיקר בחג החנוכה? את האור הגנוז הזה, שאותו אנחנו מושכים ומורידים, איך ברגע שאני עומד, נרות חנוכה צריכים להיות נמוכים, אני עומד, אומר את הברכה ומוריד את הנר למטה, צריך לכוון שאני מוריד פה את האור הגנוז של ששת ימי בראשית לעולם שלי. האור הזה הוא כל כך עוצמתי, הוא לא יכול להישאר בעולם הגשמי יותר מחצי שעה. לכן כל הסיפור של מצוות נרות חנוכה זה חצי שעה מרגע הדלקת הנרות. זהו. אחרי זה האור הזה חייב לעלות למעלה, הוא לא יכול לסבול את הגשמיות והחומריות של העולם הזה. ולכן זה נקרא כסלו, כיס, מלשון כיסוי, כמו שיש כוס, כמו שיש כיסא אליהו, כוס יין, פה זה הכיס, העבודה הזאת של חודש כסלו, ובעיקר חג החנוכה, זה הכיס, כיסוי הלמד וב אורות, שנתגלה הערה בחודש הזה. אוקיי, ולכן מה זה החודש הזה? זה החודש של הנס, והנס, של חודש כסלו זה הנס שהנה עם ישראל חוזרים לארץ אחרי חובן בית ראשון. הם לא נלחמים לכבוש את הארץ כי הם חוזרים עם האישור של ממשלת פרס, הצהרת כורש, ואחרי זה מרדכי ואסתר מוציאים אישור מאחשוורוש. ותחת השלטון של האימפריה הפרסית צומחת לה האוטונומיה היהודית, יש לה אפילו מטבעות, מי שמכיר את מטבע השקל, שיש לנו על מטבע השקל כתוב בעברית קדומה, י-ה-ד, שזה חיקוי של מטבע של פחת יהודה, של האוטונומיה היהודית שהייתה בתקופת האימפריה הפרסית. הפרסים מפסידים לאלכסנדר מוקדון, שהוא מחליף עם האימפריה ההלניסטית שלו, ועדיין עם ישראל בארץ ישראל ממשיך להתפתח, הוא לא צריך צבא, הוא אוטונומיה יהודית עצמאית, ודי מצליחים ודי מתקדמים, שהולכת ופורחת. ואז אחד מהיורשים של אלכסנדר מוקדון, אנטיוכוס הרשע, מחליט שמספיק עם האוטונומיה היהודית, כולם צריכים להיות עכשיו קור היתוך, וכולם צריכים להיות הלניסטים, ואתם היהודים אתם מפריעים לנו בעיניים. והוא אוסר על הברית מילה, הוא אוסר על לימוד תורה, הוא אוסר על השבת, הוא אוסר על כל המצוות, הוא מנסה להכריח את כל עם ישראל להפוך, להמיר את דתו לניות. אבל עם ישראל מדושן עונג, שנים שלא אחזו בנשק. ולכן המאמינים עוזבים את ירושלים, עוברים למודיעין, לכפרים אחרים, ואז מגיעים אליהם, ושמבינים את זה מתתיהו החשמונאי, ובניו, שאתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא יכול לשחק גולף, ולא, אנחנו נטפל בעניינים יותר מאוחר, מישהו אחר יטפל בזה, אתה צריך להילחם, כי אם לא תילחם על מה שחשוב לך, על הרוחניות שלך, על החיבור לעולם הרוחני העליון, זה לא יהיה לך, וזה אין לך סיבה לחיות. והם מוסרים את נפשם, ויוצאים ממלחמת קידוש השם על החיים שלהם, על החירות שלהם, על הקדושה שלהם, על קדושת השבת, על קדושת הברית, על קדושת לימוד התורה, על היכולת להתחבר לבינה לעולם הרוחני העליון. הם לא מוכנים לחיות רק עם עולם אשלייתי של חומר. הקידוש השם הזה שלהם, הנתינה שלהם, מהפכת את כל הסיפור, ואז האור העליון מתגלה בשמונת הימים של חנוכה. כלומר, זה בדיוק, ודרך אגב, מתי הכניסו את צלם, את הצלם להיכל? כ"ה בכסלו. מתי חנכו המכבים את ההיכל? כ"ה בכסלו. במקום שנפלנו, במקום הזה קמנו. למה נפלנו? סמך ג', מה לא נעים? אני אלחם על הרוחניות שלי, אני אשפוך דמים בשביל זה, לא, לא יפה, לא נעים, יותר מדי טוב לי. האנושות כולה היום נמצאת במצב שהחירות שהשיגו עבורנו מיליונים שמסרו את נפשם, במלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ואחרי כן במלחמה הקרה, כדי שיהיה לנו חופש וחירות, להגיד מה שאנחנו רוצים, להאמין במה שאנחנו רוצים, לחיות חיים שלא שודדים אותנו ועושקים אותנו וכולי. הזמן הזה נגמר. העולם משתנה במהירות, ומי שלא מוכן להילחם על החירות שלו, לא יכול, לא מגיע לו להחזיק בחירות. כל המין האנושי עובר תהליך אדיר של התעוררות, ואנחנו צריכים להילחם על החירות שלנו, חייבים ליישם את העניין של חנוכה שוב. וזה רק על ידי אמונה, חסדים, נתינה, אחדות ואהבה, רק אז אנחנו יכולים לייצר את הנס הזה. ואז אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא. והשלב הבא זה השלב שבו אנחנו בעצם מבטלים את השלב הקודם. אין חזרה לשלב הקודם. השלום העולמי שהיה בעשרות השנים האחרונות לא חוזר. החיים הריקניים, הגשמיים, המנותקים שהיו, זה לא חוזר. אנחנו חייבים להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו חייבים להילחם על מה שאמיתי, על החירות שלנו, על החופש שלנו, על הביטחון שלנו, וזה בכל העולם, ועל הרוחניות שלנו. ועל החיבור שלנו, זה אבן השתייה, השפע, זה כוח של מזל קשת, הסמך ג' החיבור, אל השפע העליון, החיים הגשמיים בלבד, הם לא שווים את זה. וזה בעצם הסיפור שלנו היום, הכוח של כוכב של מזל קשת, או יעזור לנו לקבל את זה באהבה, בשמחה, בטוב, בנעימות, זה לא חייב להיות רק בעריפת ראשים ובמלחמה. קצת יותר עדינות, קצת יותר כבוד זה לזה, קצת יותר אחדות, קצת יותר הכלה זה לזה, ומצד אחד, אלה שבאים להחריט אותנו, הקם להרגיחה, השכם להורגו, סופו של דבר נושא את נס המרד חשמונאי, מתיתיהו החשמונאי, כהן גדול, והוא נושא את החרב, ופשוט לפעמים אין מה לעשות, חייבים לחסל את מי שבא להרוג אותך, כדי לזכות בחירות, כדי לזכות בהערה. בהצלחה גדולה לכולנו, חודש טוב.
חודש טוב, שאול.
חודש טוב.
חודש טוב.
חודש טוב לכולם.
חודש טוב.